שלום וברכה, צהריים טובים, אנחנו בנפש הפרשה לתשעת הימים. תוך תקופה של מיוחדת בעם ישראל, והתקופה הזאת היא בעצם מיוחדת בגלל שכמו שהכוזרי אומר, דבר שיש לו פוטנציאל לחיים והוא מתקלקל, אז הוא כאילו, החולי שלו יותר גדול. כמו הלב, הלב שהוא רב החיים, הוא גם רב החולי. אז מכיוון שהימים האלו היה ימי פוטנציאל אדיר, בעצם ימים שבהם היינו אמורים להיכנס לארץ ישראל, אם הכל היה קשורה והמרגלים היו מגיעים, ומביאים את בשורת הארץ, והיה שבעה ימים שמחה גדולה, ואז בט"ו באב היינו נכנסים לארץ ישראל בעצם. כיוון שזה לא קרה, זה לא רק שזה נהיה ימים רגילים, אז זה מתהפך לנו מססון לאבל, בעזרת השם, התהפך בחזרה. יש דבר מאוד מיוחד בקשר לימים הללו, שקראנו אותו בפרשה. המקום היחיד, בוודאי בתורה, לפי דעתי גם בתנ"ך כולו, תודה רבה, שמצוין תאריך פטירה של אדם, זה בפרשתנו, פרשת מסעי, שם מתואר תאריך הפטירה של אהרון הכהן. אני לא מכיר עוד מקום, על גדליה בן אחיקם אנחנו יודעים שהוא נרצח, אנחנו יודעים שזה היה באלף בתשרי, מרצף העלילות, אבל אני לא זוכר, אני לא חותם על זה, בתורה זה בוודאי כך, וככה כמדומני גם בנביאים וכו', לא כתוב על אף אחד מתי התאריך הפטירה. אנחנו יודעים, יש לנו מסורות, חז"ל העבירו לנו, אבל כתוב מפורש לא, ואצל אהרון זה כתוב, מודגש. באמצע פרשת מסעי, כתוב, ויסעו מקדש ויחנו באור ההר בקצה ארץ אדום, ויעל אהרון הכהן אל אור ההר. ברוך הבא, מאור, תענוג, יש לך דף במיוחד פה, מחכה לך. ויעל אהרון הכהן אל אור ההר, על פי אדוני, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. כלומר, באלף באב, אהרון הכהן מת. ואהרון ב-23 ומעט שנה במותו באור ההר. לתורה זה כנראה, לא כנראה, זה חשוב לציין לנו מתי התאריך שאהרון נפטר. למה זה כזה משמעותי? למה על משה רבנו זה לא כתוב? למה על יהושע זה לא כתוב? למה על מרים זה לא כתוב? למה על אף אחד זה לא כתוב? רק על אהרון זה כתוב. אז הנחת העבודה היא שהתורה מציינת את התאריך הזה כדי לומר לנו שיש בתאריך הזה סוג של איזושהי, כמו הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, הקדמת רפואה למכה לקראת הימים האלו שיתחילו מאלף באב. כלומר, התיקון של הימים האלו שמתחילים מאלף באב, הוא יהיה בסוד אהרון הכהן. ואם נתעצם עם דמותו של אהרון הכהן, כי כשאדם נפטר, תאריך הפטירה שלו זה תאריך שבו דמותו מתעצמת, דמותו באה לידי ביטוי באופן מאוד מאוד חזק, זה כאילו הריכוז של האישיות שלו מרוכז ביום הזה שבו הוא נפטר. אז אם נצליח להתעצם עם היום הזה, עם דמותו של אהרון הכהן, נצליח לתקן את הקלקולים של הימים הללו. ולכן התורה מציינת את התאריך הזה, את א' ב'. אנחנו צריכים לנסות לחקור. רציתי לדרוש בדרך צחות כמעט. אתם יודעים שדברים יסודיים בבריאה, יש להם רמזים בעולם של ספר בראשית. משה מן התורה מניין, אסתר מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין, יש כאילו רמזים. אז מות אהרון מן התורה מניין, יש פסוק במבול, כתוב, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, כלומר, יש מבול והעולם נחרב, יש איזה חורבן, ולא רואים שום דבר, הכל נחרב. מה היציאה הראשונה מן החורבן? בעשירי, באחד לחודש, נראו ראשי הערים. במקום להגיד ראשי הערים, מה אפשר להגיד? הור ההר, נכון? השפיץ של ההר. והוא ניכר בעשירי באחד לחודש. שמה התאריך פה? אומר רש"י, זהו אב, שהוא עשירי למרחשוון שהתחיל הגשם. אז גם כאן התאריך הזה, כאילו הור ההר באלף באב, רמז כזה. טוב, אבל בפרשת מסעי, זה ממש כתוב במפורש, העניין הזה, הציווי הזה, התיארוך הזה, וכמובן שיש כאן איזושהי הוראה שמעקב מדוקדק אחרי דמותו של אהרון הכהן, יגלה לנו את המפתחות לתיקון של הימים האלו, באופן מדויק. כלומר, אם נרצה לתקן את הקלקול של הימים האלו, נצטרך ללכת בדרכו של אהרון הכהן. והאמת ש... ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והאמת שבאמת אהרון הכהן הוא היחיד שעליו גם כן נאמר, הווה מתלמידיו של אהרון. לא נאמר הווה מתלמידיו של יהושע, לא נאמר הווה מתלמידיו של עזרא הסופר, לא נאמר הווה מתלמידיו של כלב בן יפונה. אבל נאמר הווה מתלמידיו של אהרון. כלומר, זה מצווה, זה משהו כולל, גורף על כל אחד מאיתנו, מוטל את החובה להיות תלמיד של אהרון הכהן. שואלים אותך מי הרב שלך? צריך להגיד, אני, הרב שלי זה אהרון הכהן. אתה כתוב הווה מתלמידיו. באיזה אופן? זו אמירה מופשטת מדי. באיזה אופן אנחנו צריכים לעשות תלמידיו של אהרון הכהן? אז אני חושב שיש כאן שלושה מעגלים שבהם צריך ללכת בעקבותיו של אהרון הכהן, ומכיוון שמי שאמר את הדבר הזה זה הלל, הוא אמר את, הוא בעל הממרא הווה מתלמידיו של אהרון, אז אנחנו נצטרך גם לבחון איפה זה בא לידי ביטוי אצל הלל בעצמו. כלומר, איפה הלל בעצמו הלך בדרכו של אהרון הכהן, כפי מה שאנחנו נראה ונלמד. אז יש כאן בעצם שלושה מעגלים. מעגל אחד זה בן אדם לחברו, מעגל שני זה בן אדם כלפי עצמו, ומעגל שלישי זה בן אדם כלפי הקדוש ברוך הוא, בן אדם למקום, מה שנקרא. שלושת המעגלים האלו, יש שלושה דברים בולטים מאוד אצל אהרון הכהן, שאנחנו מצווים להיות תלמידים שלו. המעגל הראשון, מעגל בן אדם לחברו. וזה מה שמופיע כאן בפסוקים האלה לפניכם. כאשר משה רבנו רוצה ללכת לקדוש ברוך הוא, מבקש ממשה רבנו שילך ויגאל את ישראל, משה רבנו מסרב. מסרב ככה, מסרב. בסוף מתברר שמשה רבנו מסרב, כי הוא אומר לקדוש ברוך הוא, איזה צורה זאת? אהרון הכהן, אח שלי, נמצא שם במצרים כבר 60 שנה. הוא נושא בעול של עם ישראל, הוא סובל יחד איתם. הוא צריך להיות המנהיג. פתאום אני אגיע ואני אגיד לו, שלום, באתי, פנה את המקום. הוא גם בכור ממני, הוא גם מבוגר ממני. עונה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ויומר, משה אומר לקדוש ברוך הוא, ויומר, בי אדוני ישלח נביא תשלח, וייחר אף אדוני במשה ויומר. הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. ורעך ושמח בליבו, זה ההפך של שנאת חינם. ההפך של שנאת חינם, הרי שנאת חינם זה אנרגיה, אנרגיה אדירה. ההפך של שנאת חינם זה לא התעלמות, אלא ההפך של שנאת חינם זה אהבת חינם. נכון, אומר הרב קוק, אם נחרבנו ונחרב העולם ממנו בגלל שנאת חינם, נשוב וניבנה באהבת חינם. אבל איך זה נראה אהבת חינם? אני תופס אנשים ברחוב ומחבק אותם, אני תופס אנשים ברחוב ונותן להם נשיקות? לא, אהבת חינם זה שאני מתבונן במי שלידי, אני מעיין בדבר ואני שמח בשבילו. האמת שאין לזה מילה בעברית. יש לזה מילה ביידיש. המילה היא לפרגן. לפרגן, זאת לא מילה בעברית, זו מילה מיובט מהיידיש לעברית. אין שורש פרגן או פרג או רגן או כאלה. זה לקוח מפרגיינן, משהו כזה. מה, אתה מחייך בהסכמה, אולי אתה דובר יידיש. אבל אתה אומר, יש פה... כן, יש פה דבר איזה משהו מאוד ישראלי שאין בעברית את המילה לפרגן. אולי אנחנו קצת... אבל... זה בעצם המילה, לפרגן למישהו זה לשמוח בהצלחה שלו. זה להיות איתו, זה להיות מאושר מזה שהוא הצליח. ובמיוחד, זו מידה מאוד מאוד מתקדמת, אם רצתם כאילו על אותה משבצת, אם רצתם על אותו זה, כאילו שניכם הייתם אמורים להיות באותו מקום, והוא, זה הגיע לו, אתה מפרגן לו, אתה שמח בו. זה ההפך מהשנאת חינם. מה שבעצם התורה כאן רוצה לומר, תראו, יש פעמים שאתה יכול להישאר, אפשר כאילו להתעלם. אבל יש סיטואציות שבהם לא ניתן להתעלם. האנרגיה היא צפה ועולה. כשמגיע משה רבנו ואומר לאהרון הכהן, סליחה, הקדוש ברוך הוא אמר לי להיות במקומך, אז אדישות לא שייכת כאן. או שאהרון מאוד מאוד ייפגע ויעלב, או ש... כלומר, יש כאן איזה... הנפש לא נשארת אדישה לדבר הזה. התורה מציעה לנו, התורה מלמדת אותנו שאהרון הכהן ידע לקחת את האנרגיה הזאת ולהמיר אותה. מי אנרגיה של קנאה ומי אנרגיה של פגיעה ועלבון, הוא ימיר אותה לאנרגיה של מה? של שמחה ופרגון. תשימו לב, ורעך ושמח בליבו, הוא ראה את משה, הוא הסתכל, איזה יופי, גם זה יתאים לך, גם זה יתאים לך, גם זה. הוא עיין בדבר הזה ושמח בליבו. כמה הדבר הזה חשוב? לפרגן. וזה דבר שכל אחד ואחד מאיתנו הוא עובר לעשייתן. אנחנו מתקמצנים על הדבר הזה. בזוהר הקדוש כתוב, שהזכרנו את זה כמה פעמים, שכמו שהאדם עתיד ליתן את הדין על דברים לא טובים, שהוא לא היה צריך להגיד והוא אמר, לשון הרע ורכילות, כך האדם עתיד ליתן את הדין על מילים טובות, שהוא היה צריך להגיד אותם ולא אמר אותם. שהוא לא פרגן. כן? זה... עכשיו יש סוף שנה, מסיבות לכל מיני גננות, ולכל מיני מורים, וכל זה... אנשים ש... במשך 10 חודשים, לא פחות ולא יותר, חינכו את הילדים שלנו, שמרו על הילדים שלנו, גידלו את הילדים שלנו, הצמיחו אותם חינוכית. עכשיו, שזה מסיבת סיום, אתה מסוגל לפרגן להם? לתת להם איזה ברכה שגם כתבת בעצמך ולא הורדת מאיזה אתר באינטרנט, ועם ככה, עם מלוא הפרגון והתשומת הלב, אתה מסוגל? לא מסוגל. אז אהרון מפרגן. רחב ושמח בליבו, זה לא רק איזה אהבת חינם, הוא מפרגן. להיות מתלמידיו של אהרון זה להיות אדם מפרגן לזולת. שמח ושמחתו, מעיין בדבר הזה, רואה ושמח וגם אומר את זה. וזה דבר מדהים שבכל מקום שזה מופיע הדבר הזה, הפרגון, יש לזה כוח אדיר, עוצמה אדירה. אחת הדוגמאות החזקות לפרגון זה בספר שמואל, כשדוד חוזר מלהקות את הפלישתי, ואז שאול לועג לו בעצם, כן? וכראות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר, שר הצבא, בין מי זה הנער אבנר? ואמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. כאילו, בין מי זה הנער? זה שאלת ביזוי. הוא לא איזה בן של איזה מואביה, הוא שלא ראוי לבוא בקהל, כאילו, תשאל אותו מה היחס שלו. ואז ממשיך הפסוק ואומר, וכשוב דוד מעקות את הפלישתי, ויקח אותו אבנר ויביאו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו. ויאמר אליו שאול, במי אתה הנער? עכשיו אני אסביר לכם איך זה היה, בסדר? כל האלופים היו, כל מפקדי האוגדות, דובר צהל גם היה, כולם היו שם, מלא מצלמות, פלשים והכל, וכשדוד מגיע עם ראש הפלישתי בידו, שאול אומר לו באיזה קול גדול, תגיד לי, אתה לא מהמשפחה, היא בבית לחם, שם עם המואבים, עם הזה, עם ה... זה, לא... זה אתה, נכון? הוא ביזה אותו. מה דוד עונה לו? ויומר אליו שאול בן מי אתה, ויומר דוד בן עבדך ישי בית הלחמי. הוא שותק, הוא לא אומר לו כלום, שומר על כבודו. אומר הכתוב, היי כחלותו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויהווהו יהונתן כנפשו. יהונתן כל כך מתפעל מהמעשה של דוד שהוא במקום. נפשו נקרא. עכשיו יהונתן ודוד רצים על אותה משבצת. יהונתן הוא הבן של המלך, ודוד הוא המלך העתידי. הם אמורים להיות ראש בראש. אבל מה עושה יונתן לדוד? ויכרות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. ויתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, ויתנהו לדוד, ומדיו, ועד חרבו, ועד קשתו, ועד חגורו. הוא נותן לו את הכל. הוא לא רק אומר, טוב, אני לא אקנה בדוד, כי דוד לא אליב את אבא שלי. הוא מפרגן לדוד. הוא נותן לו. הוא רוצה לראות את דוד לבוש בבגדים שלו. ורעך ושמח בליבו. וזה הברית הזאת, היא ברית שקיימת. זו אהבה שנת לאה בדבר וכו'. אז זה הדבר הראשון. היכולת הזאת היא לא רק להתעלם, לא לכעוס, לא לקנא, לא להקפיד, זה לא מספיק. זה לא מספיק בשביל לתקן את ימי בין המצרים ותשעת הימים. צריך לדעת לפרגן. בלב שלם, ככה, בהרחבה, בעיון. ואני חושב שעל בסיס העיקרון הזה, אולי, הלך הלל, בסיפור שבאו שני בני אדם התערבו, מי יכניס את הלל בערב שבת. כן? מכירים את הסיפור, נכון? מה זה בשני אדם שאמרו זה לזה ואמרו מי ילך ויקנית את הלל בערב שבת. עכשיו, אפשרות אחת להגיד שבאמת הלל כאילו פשוט הוא לא דיבר עליו שום דבר, הוא לא כעס, הוא לא שם לב, הוא פשוט היה כזה מין תמימות וזה, שהוא בכלל לא שם לב שמטרידים אותו בערב שבת. ואז זה יכול להיות, אלא מה שאז הסיפור הזה לא נוגע אליי לפחות, לומר, אני לא כזה, אולי גם אתם לא כזה, אני מישהו מגיע בערב שבת וזה, אני כן שם לב, שהוא מדבר איתי בזמן לא מתאים. בסדר? לפעמים יוצא מתפילת ערבית של איזה צום. הרב, אפשר לשאול אותך שאלה? עכשיו, אתה אומר, זו שאלה דחופה, זו שאלה קטנה, כן, אולי זו שאלה דחופה, פיקוח נפש. לא, יש לו איזו שאלה, זה חקירה, שמעתי שיעור שלך ואמרת בשיעור הזה. נו, עכשיו זה הזמן, נדבר איתי עכשיו, אחרי הערבית של הצום. כן, אין, לא, זה, בוא, נדבר מחר, מחרתיים. אז אנחנו, אנשים רגילים, שמים לב, נכון? אפשר בהחלט להגיד שהלל הוא אדם גדול ולא אדם רגיל. אבל אני חושב, לפחות ככה משמע מהגמרא, שהלל הוא כן שם לב. הוא שם לב שמעצבנים אותו, שרוצים לעצבן אותו. הוא היה מודע לזה היטב, ולכן זה גם הגיב לו. כלומר, התחיל בפנים לבעבע הדבר הזה, שמבעבע כשמתחילים לכעוס. אבל אז הלל אמר, אני תלמיד של אהרון. אני יודע איך אהרון הגיב שמשה הגיע. אדיש, אתה לא יכול להישאר. או שאתה מקנה, או שאתה... מכירים, יש אומנויות לחימה מסוימות. יש אומנויות לחימה כמו... אני לא כזה מבין בזה, אבל סומו נראה לי, כל הדברים האלה, שזה בנוי מי יותר חזק. מי ייתן אגרוף יותר, או אגרוף נגיד, מי שייתן בוקס יותר חזק, הוא ניצח. אבל יש אומנויות לחימה מתוחכמות טיפה יותר. אתה עשית ככה, מה התכוונת? שזה... כמו הברזילאיות, נראה לי קפוארה עומד ככה, טאי צ'י, טאי קו, כל הדברים האלה, שכאילו אתה אמור להשתמש בכוח של היריב לטובתך. היריב עושה איזה תנועה, אתה כאילו, עם האנרגיה שלו, אתה כבר סוחב אותו אליך. זה הרבה יותר עדין, זה כמו איזה מין ריקוד כזה, נראה לי טאי צ'י הולך ככה, וכל הדברים האלו. אז יש כאן איזה אנרגיה, היא מתחילה לבעבע, אתה לא יכול לחסום אותה, אתה יכול או לזרום איתה ולכעוס, או לקנה, או להקפיד, או להתחיל להגיד לרגע, בואי, 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 סובב אותה ואיתה להשתמש באיזה מין סב... נגיד, אצל אהרון זה להשתמש בה לפרגון, אצל הלל זה להשתמש בה לסבלנות קצה. מוגזמת. אפשר להגיד שהלל יגזים. כלומר, הוא יושב, הוא מתעטף לפניו, הוא אומר לו, שאל בני, איזה שאלה חשובה שאלת? מה השאלה חשובה? ערב שבת, בבלים, את מי זה מעניין? כל הדברים האלה. הוא משתמש באנרגיה הזאת, כן? זה כמו להשתמש במפל מים להוציא חשמל. כן? אמר לו שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירי אני שמה תכעוס. נתעטף וישב לפניו, אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. אמר לו, אתה אולי שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, אין. אמר לו, אם אתה לא ירבו כמותך בישראל, אמר לו, בני מפני מה? אמר לו, מפני שהבאתי על אותך 400 זוז. אמר לו, וזה עיר ברוכחה, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז, ו-400 זוז, והלל לא יקפיד. כלומר, הוא לא היה מופתע, באמת? ניסית להכיס אותי? וואי, לא שמתי לב. טוב. הוא אמר, אני ידעתי מצוין, אני יודע היטב שאתה רצית את זה, ולא הצלחת. אני הצלחתי לקחת את הכעס, ואז זה רלוונטי לכל אחד מאיתנו. הדבר, הטכניקה הזאת היא רלוונטית. לפני איזה חודש נסעתי ביום שישי, ופתאום איזה מישהו, הוא חנה באיזה מקום שאסור בכלל לחנות, והוא פשוט חסם את כל התנועה. יום שישי, צריך להביא את הילדים מהגן, את הלחוץ ובקניות, מכירים את הסיטואציה וזה. ואני הייתי הרכב הרביעי נגיד ממנו, וכל הרכבים לפניי צפו לו עד זוב דם, מה שנקרא. ככה, כאילו, ואתה רואה את האנשים בתוך האוטו, ככה, עם המזגן, אתה רואה את העצבנות ואת היד, ככה, דוחף את ההגה עד הג'אנטים בערך. ואני גם כן מתחיל להרגיש את המשפטים האלה, זה חוצפן, מה זה הדבר הזה? בן אדם חושב רק על עצמו, יפה. הזכרתי בהלל. יפה, עכשיו זה מבחן. עכשיו אני אהיה סבלן. שיא הסבלן. אחרת זה לא יחזיק, אם אני אשאר רגיל, זה ימשך אותי. אז קודם כל, מה עשיתי? שמתי שתי ידיים על ההגה, כמו אחד שעושה טסטים. אז סוף סוף הוא זז, נסעתי לאט, עברתי לידו, אתה יודע, כל מי שעובר לידו נתן לו איזה, או איזה, או איזה, או איזה נשיכה, איזה. הבת שלום, ככה, זה. נמשיך בדיוק מעבר חצייה. היו שם שתי נשים שחיכו לעבור, עצרתי, חבר, תעבור. הנהג הסבל אחרי זה, זה. עוד מישהו, זה חזר. חכה לכולם. לקחת את הדבר הזה ולהשתמש בו לצד ההופכי. זה מה שמלמד אותנו אהרון הכהן, זאת האנרגיה. זה נקרא להיות מתלמידיו של אהרון, וככה גם הלל בעצמו עשה. אז זה בן אדם לחברו, זה נראה לי לימוד גדול. בן אדם לעצמו. בן אדם לעצמו זה בעצם הדיון הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו שאנחנו נתקלים, כמו בימים כאלו, בחורבן או בקושי או באיזה צרה, שאתה אומר לעצמך, אין אפשרות להסביר את זה. איך שלא תסובב את זה, אין הסברים. בסדר? השואה, איפה שלא צובב את השואה, אתה לא תצליח להסביר, לא 1.5 מיליון ילדים, ילד אחד אפשר להסביר. אי אפשר להסביר. נכון, יש, צערנו הרב, צרות רבות שקורות במציאות, שאתה אומר לך, אין, זה נראה שאין צדק בעולם, שאין, איך זה יכול להיות? גם, וזה נכון במיוחד לתקופה הזאת, כלומר, 9 ימים מפגישים אותנו עם צרות חמורות מאוד שקרו לעמנו, לא רק הצרות הידועות, יש עוד רצף צרות אחרות שקרו בתשעה באב, כמו גירוש ספרד, כמו האקציה הראשונה מגטו ורשה, כמו פרוץ מלחמת העולם הראשונה שהשפיעה על חייהם של יהודים רבים, כמו הרבה מאוד צרות שקרו לעם ישראל בתשעה באב, והן צרות שאתה אומר לעצמך, וואלה, אין לי איך להסביר אותן. מאהרון הכהן למדנו, כן? ויאמר משה אל אהרון הוא אשר דיבר אדוני לאמור בקרובי הקדש על פני כל העם וכבד וידום אהרון. וידום אהרון זה כמו שתוק כחלה במחשבה לפני שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. כאשר משה רבנו הקדוש ברוך הוא מעלה אותו ומראה לו את כל הארץ, הוא מראה לו גם את כל המנהיגים, הוא מראה לו את רבי עקיבא. אז רואה את רבי עקיבא, דורש, כתרי אותיות, אומר לו, הראית לי תורתו, הראה לי שכרו. אז הוא מראה לו את שכרו, מראה לו את רבי עקיבא שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? איך זה מסתדר? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שתוק. כך עלה במחשבה לפני. שתוק הכוונה, תבין, שחלק שלנו כאן, שאנחנו חיים על פני האדמה, הוא פרומיל, הוא כלום. יש לפנינו ויש אחרינו ויש מבריאת העולם ועד ביאת משיח, ואנחנו באמת, בעיקר, לא מבינים. אנחנו לא מבינים. אנחנו לא שואלים למה, אנחנו שואלים למה. אנחנו לא שואלים מה, אנחנו שואלים איך. לא שואלים למה באה הצרה. למה, 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 אנחנו לא יודעים למה. אנחנו שואלים למה, למה זה בא אליי, איך אני יכול לתקן את מידותיי, איך אני יכול להשתפר מהדבר הזה. אנחנו לא שואלים מה, כי אנחנו, אין לנו יכולת מה, אנחנו שואלים איך. אז אהרון הכהן לימד אותנו את הדבר הזה. במיוחד בהתמודדות בזמנים קשים, כמו הזמן הזה, של צרות ואיסורים שבאים על באים על האדם היחיד, או באים על הציבור, האם אנחנו מתיחים דברים כלפי מעלה, למה עזבת אותי, אלי, למה עזבת אני, ואיפה הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא מבינים, זה נראה לנו נורא והיום, אבל אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. אנחנו כאן לא מבינים, לא נטייח להגיד, כן, אי אפשר להסביר, לא 1.5 מיליון ילדים בשואה, וגם לא ילד אחד בשואה, החורבן בית המקדש היה טרגדיה לעמנו, אולי יותר גדולה אפילו מהשואה, אפילו מבחינת מספר ההרוגים, ודאי מבחינת הגלות והפיזור. איך זה יכול להיות? אנחנו לא יודעים. וגם הלל הולך בדרך הזאת. אומרת הגמרא במסכת ברכות, תנו רבנן מעשה בהלל הזקן, שהיה בא בדרך ושמע כל צווחה בעיר. אמר, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. אם צווחה זה לא אצלי בבית. מה, יש לך ביטוח? מאיפה אתה יודע מה, אצל צדיקים לא קרה שקרו אצלם צרות? ובעיר ההר ונחל, וזהו מה אמר הלל עליו השלום, כששמע כל צבחה בעיר, אמר, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי, ועליו הכתוב אומר, משמועה רעה לא יירא, נכון ליבו בטוח בהשם, כאשר בא מסכת ברכות, וכבר צבחו עליה כמי, הראשונים, איך היה משתבח על זה, כאילו נשאר על רובי זכויותיו, אתה בטוח שאצלך לא יהיה צרות, מה אתה כזה? ואין זה מענוות תנותו של הלל הזקן עליו השלום, והם פירשו שהוא מצד מידת הסבלנות שהנהיג את בני ביתו כמוהו, לבלתי ירים קול על האיסורים, אלא לקבל בסבר פנים יפות. הלל חינך את בני ביתו לוידום אהרון. אם באים איסורים, תבין ש... למה, הקדוש ברוך הוא, למה זה מגיע לי? איך זה יכול להיות? אני... מה זה למה זה מגיע לך? אנחנו לא יודעים למה זה מגיע. אנחנו מאוד מאוד קטנים. אנחנו רואים קטע מסוים של המציאות, קטע מסוים של ה... זה, יש גלגול לפנינו וגלגול אחרינו, ויש דברים שהם... כן, איוב בא בתרוניות כלפי שמיה, ובסוף הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, לא זכור לי שהיית איתי כשבראתי את העולם. לא זכור לי שאתה יודע עת איילות תשמור, ואתה יודע להוריד את הגשם בלי שהטיפות יתחברו. אז מה אתה רוצה? כאילו מה... כאילו יש... הסוג של האב האמינה שאנחנו אמורים להבין את הכל, היא הטעות. אז אהרון גם את הדבר הזה לימד אותנו. וידום אהרון. מול תקופות קשות מול משברים, וזה בן אדם, אדם כלפי עצמו. מקבל על עצמו את האיסור. והמעגל האחרון, אולי הוא המעגל, יכול להיות שהוא המעגל המשמעותי מכולם, לא יודע, כל משמעותי כאן, זה בן אדם למקום. תראו. אחרי שנדב ואביהו מתים, אז משה רבנו אומר לאהרון ולבניו ולנותרים, לא לשנות שום דבר מהסדר הרגיל. הכל כרגיל, כולם יבכו, אתם ממשיכים, אתם כהנים, התקדשתם, אין לכם, אסור לכם לשנות. ואז, בכל אופן, אהרון משנה. הוא לא אוכל את שעיר החטאת. הרי זה א' בניסן, מדובר על ראש חודש ניסן, יש שעיר חטאת של ראש חודש, שצריך לאכול אותו, להקריב אותו ולאכול, הכהנים אוכלים. מה תפקיד צריכתה של ראש חודש? לחפר על העבירות של עם ישראל. הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. את השעיר הזה, אהרון ובניו לא אכלו, אלא שרפו אותו. ואת שעיר החטאת, דרוש דרש משה, והנה שורף. ויקצוף עד אלעזר ולתמר, בני אהרון הנותרים לאמור. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום קודש? כי קודש קודשים הוא. ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לחפר עליהם לפני אדוני. למה לא אכלתם את זה? הן לא הובאה אדמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. בקיצור, מה זה הדבר הזה? צירוף פקודה. כאילו, עשיתם לא כהלכה. וידבר אהרון אל משה. הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקרנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני. וישמע משה והיטב בעיניו. היטב בעיני השם. שלוש מילים. אפשר להגיע עד הגיהנום דרך השולחן ערוך. אתם מבינים מה אני אומר? עם השולחן ערוך, עם ההלכות, אתה יכול להגיע עד הגיהנום. לא אני אומר את זה, חזל. לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדיני תורה. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה שדנו בדינה דגזלנותה? אומרת הגמרא, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. יש את הכתוב, את השחור שבאותיות, ויש את הלבן שבין האותיות. לא כל דבר אפשר לכתוב. יש דבר שהוא שכל ישר, שהוא common sense, שהוא, עליו אתה אמור לשאול, היטב בעיני השם? האם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? בסוף, אחרי כל החשבונות וכל ההלכות וכל הזה, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? היטב בעיני השם? שהדבר הזה כל כך הרבה דוגמאות, שאלו פעם את רב שלמה זלמן אוירבך איזו שאלה, אז הוא אמר, אסור. אמרו לו, איפה זה כתוב? אז הוא אמר, אתה יודע, גם לא כתוב שאסור לשים חתולים בארון קודש. גם זה לא כתוב. לא כל דבר כתוב, כל דבר צריך לכתוב לך. אז יש דברים שהם עניין בסיסי, פשוט, מובן. אבל הוא בא לידי ביטוי רק אם שואלים את השאלה, היטב בעיני השם. ובירושלים לא שאלו את השאלה הזאת. ואני חושב שאחד המקומות שהגמרא מנסה להעביר לנו את החוויה הזאת, זה אחד הסיפורים בארדות החורבן, שמעביר בעצם את הנקודה הזאת. הגמרא מספרת, סיפור אחד אחרי קמצא ובר קמצא, הגמרא מספרת את הסיפור על שוליה דנגרי חרבה ירושלים. הסיפור הוא כזה. עכשיו אתם יודעים שככה גם מבאר המהר"ל, שהסיפורים בהגדות החורבן זה לאו דווקא סיפור אחד, אלא חז"ל לקחו את התופעות ובנו מהם סיפור. בסדר? אבל זה לא איזה סיפור אחד כזה, אלא היו המון 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 סיפורים כאלה, בסוף הם הלבישו את זה על סיפור אחד, אבל היה הרבה מאוד קמצא ובר קמצא. וגם היו הרבה מאוד כאלה, אבל זו הדוגמה. מה הדוגמה? מה הסיפור? הסיפור הוא על שוליית נגר, עוזר של נגר, שהיה לו בוס בעל הבית. השוליית נגר נתן את עיניו באשתו. ככה התחילה. אז נעשה וכל זה, אז הוא אמר, תקשיב, תתחיל לי ככה, הניסויים שלהם היו קצת רופפים וזה, תתחיל לי לעשות לו קצת בעיות, קצת זה. תתחיל לי קצת בבית לעשות לו צרות. אז הוא מגיע הביתה, לעבודה, בעל הבית. השוליה שלו רואה אותו כזה, פניו עצובות, אומר לו, מה קרה, אח שלי? אני כן מתרגם לכם את זה. אשתי עשה לי את המוות בבית. הוא אומר לו, אז אתה אגיד לך את האמת, אני במקום חייתי מגרש אותה. מה אתה אומר? אבל מה, אני לא יכול לגרש אותה, הכתובה שלה מרובה. נתתי לה הרבה כסף בכתובה. אומר לו, אחי, למה יש חברים? אני אלווה לך. מה, באמת? כן, כך, הנה הלוואה. מה, אני לא יכול לראות לך ככה חי כמו סמרטוט. לך. הוא הולך ומגרש אותה. אז הולך השוליית נגר ומתחתן איתה. כעבור זמן, מה? אומר השוליה לבעל הבית, כבודו, הלוויתי לך כסף, אתה... מה עם להחזיר? אומר, אין לי. אין לך, אתה יודע מה, אני אהיה איתך לארג', אני לא אלחץ אותך. בוא תעבוד אצלי, ונקזז לך את זה מהשכר עבודה. אני צריך מלצר. ספר את הגמרא, הוא היה מגיש להם את האוכל, לשוליית הנגר ולאשתו. והיו נשרו דמעות משתי עיניו על הכוס שלו ועל הכוס שלה, ועל זה נחתם גזר דינה של ירושלים. זה הסיפור שהגמרא מביאה. עכשיו, אתם יודעים מה הבעיה בסיפור הזה? שהכל מותר לפי ההלכה. לא עברו פה על הלכה אחת אפילו. מותר לאיש לגרש את אשתו? מותר. מותר למישהו אחר להתחתן איתה? גם מותר. מותר להלוואות? כן. הלוואות צריך להחזיר? גם. הכל בסדר. אתה מסתכל, בוא'נה, אין פה שום בעיה. לא היה פה איסור אשת איש, לא היה פה זנות, לא היה פה... הכל בסדר, הכל גלט, הכל לפי ההלכה. הכל לפי ההלכה והכל תמה. הייתה בעיני השם את השאלה הזאת אף אחד לא שאל. וזאת שאלה שצריך לשאול אותה. לשאול אותה עכשיו, זאת שאלה שאני יכול להגיד לכם, אני שואל אותה הרבה מאוד פעמים. כל מיני, הרבה פעמים יש לך, לא יודע מה, איזה לפעמים עולה איזה בן אדם, לא יודע מה, עולה בן אדם לקרוא בתורה, והוא לא קורא כמו שצריך וזה, אתה צריך להעיר לו, כתוב בהלכה. רגע, ואם אני אעיר לו, אני אלבין את פנה, היטב בני השם? היטב? לפעמים, כן, לפעמים, אבל השאלה עצמה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זאת שאלת, וכאן אהרון הכהן אומר למשה רבנו, איך זה מסתדר לך שאני, קרתה לי כזאת טרגדיה היום, ברור שכאילו יש עליי איזה חטא, ולכן אני, קרתה לי טרגדיה, ואני עכשיו יחפר על אחרים, זה מסתדר, זה לא מסתדר, כשאדם קרא לו דבר כזה, והוא עכשיו מחפר על אחרים, זה לא טוב בעיני השם, וישמע משה ויטב בעיניו, זה היה טוב בעיני משה רבנו. כשמגיע גוי אל שמאי להתגייר, הוא אומר לו למדני כדי שאת כל התורה על רגל אחת, שמאי אומר לו עם כל הכבוד לא, לא מתאים, סליחה, לך מכאן. וכשהוא מגיע להילל, אז הילל אומר נכון, זה לא עומד בקריטריונים, אבל אם אני עכשיו אגיד לו לך, היטב בעיני השם? אז הוא מקרב אותו. הוא אומר לו ככה, בסופו של דבר, בסופו של דבר הגוי הזה אומר, ברוך הילל שקרבנו תחת כנפי השכינה. מה היה קורה אם הוא לא היה, אם הילל היה הולך לפי הפרוצדורות, רק לפי הכללים, רק לפי החוקים, ולא היה שואל את השאלה הזאת, הקריטית, היטב בעיני השם. ירושלים חרבה כי לא שאלו את השאלה הזאת. הלכו לפי ההלכה. כן, ברור, דקדוקי ההלכה. אבל אף אחד לא שאל, האם החומרה הזאת שעכשיו אני עושה, שבא על חשבון מישהו, על האלבון שלו, אתם יודעים שכשגירשו את קמצא מהסעודה, לא קמצא, את האיש הזה, את בר קמצא, סליחה, אז עשו את זה לפי ההלכה. זאת אומרת, כתוב שעשו להסב לסעודה עם מי שלא, זה, בירושלים, נקייה דעת. וזה, ולא תשנא את אחר, אני לא רוצה לשנוא אותו, ועשו את זה, היה בטח, היה להם בטח איזה פרוטוקול הלכתי. היטב בעיני השם לגרש מישהו שכבר הגיע לך הביתה. שאלת את השאלה הזאת? אומר לנו, אומרת לנו התורה, באחד באב מת אהרון הכהן. ואם אנחנו נלך לפי שלושת הנקודות הללו, נתקן שנאת חינם, לא בזה שלא נשנא את הזולת, או בזה שנתעלם ממנו, כי זה היום הז'אנר. אז אחי, אתה יודע מה, עזב. למה אני לכעוס? הוא אוויר בשבילי. אני לא רואה אותו, זה לא מעצבן אותי. לא, לא ככה. אני רואה אותו, ורעך ושמח בליבו. אני רואה אותו, אני שמח בשבילו, אני מפרגן לו, אני אוהב אותו. אני כותב לו ברכה עם כל הלב, אני ניגש אליו, אני מאוד... נקודה כזאת. אני ביני לבין עצמי יודע שהקדוש ברוך הוא גבו מחשבותיו ומחשבותיי ולא באים בטרוני כלפי מעלה וכלפי בן אדם למקום. אני אומר שתי הנקודות הראשונה והאחרונה הם בעצם הלב. כלפי בן אדם למקום, אני כל הזמן שואל את עצמי את השאלה הזאת. בסדר, יכול להיות שזה נכון הלכתית, אבל האם הדבר הזה היטב בעיני השם? האם זה רצוי? האם זה רצונו יתברך? אני אתן לכם דוגמה הלכתית אחרונה, בסדר? יש מקומות, עכשיו הרבה אנשים יוצאים לחופש, יש מקומות שיש בהם כשרות, למרות שהם פתוחים בשבת. יש רבנים שנותנים כשרות לכאלה מקומות, וטעמם של אותם רבנים, אימם, ואני חושב שהוא טעם מוצדק, שהרבה מאוד אנשים מעם ישראל, מה שקוראים מסורתיים, שכן רוצים לאכול כשר, אבל הם לא ילחמו על זה. אז, והם ייכנסו לשם בכל מקרה. אז אם כאשר אתה מציל אותם, מציל אותם שלפחות לא, לא יאכלו טרף, אבל אם, אז כאילו בשביל האנשים האלו. אבל זה, כל מי שיש לו קצת יראת שמיים, נכון שהמקום הזה כשר, הוא באמת כשר. נגיד שאני כרגע מתעלם מהסוגיה, האם מקום שמחלל שבת יכול להיות כשר. נגיד שהמקום הזה באמת כשר, ויש שתי מערכות כלים וסוגרים את הכמו הזה. פרקטית זה בסדר. אתה יכול להיכנס למקום שכל שבוע יורקים על אבא שלך? כל שבוע. חללים פה שבת. לפעמים אני רואה חנויות, כתוב, פתוח 7 ימים בשבוע, לא משנה, חנות לבגדים, חנות הזה, ואני רואה אנשים דתיים נכנסים וזה, כתוב לך מעל הראש, חילול שבת, ואתה נכנס, היטב בעיני השם, תגיד לי איפה זה אסור, אין לי איפה להגיד לך, אתה יודע מה? זה מותר. מותר, מותר לקנות בחנות שמחללת שבת, חנות נעליים שפותחה בשבת, מותר לקנות בנעליים ביום שלישי. מותר, נכון? אפילו שכתוב עליה, אבל היטב בעיני השם, הקדוש ברוך הוא, זה נראה לך, עושה לו נחת רוח הדבר הזה. אם הכל זה פרקטיקה, אז איפה אנחנו באים? אלא מה, אז דבר המסור אל הלב. נכון, הדבר המסור אל הלב. בשביל זה יש לנו לב. בירושלים, אז של החורבן, הלב היה לב קשה. אז אם נשאלת השאלה, היטב בעיני השם. אם נפרגן, אם יהיה לנו בחינת וידום אהרון, כל הדבר הזה, התאריך המצוין בתורה של אהרון הכהן, שנפטר באלף באב, נלך בדרכו ונהיה מתעמדיו של אהרון, זאת האישיות שההליכה בדרכה יש לה כדי לתקן את תשעת הימים, ולהפוך את תשעה באב לתשועה באב, בעזרת השם וישועתו. נזכה! אמן ואמן. אם תהיו.